השם רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פרשת יתרו, התשעת בשל. שיעור מוקדש לעילוי נשמת ידידנו המנוח הרב שלום בן יחיא יוסף, זכר צדיק לברכה. יהי נשמתו צרורה בצרור החיים. נדבת בנו ידידנו הרב עזרא, השם ישמרהו בחייו, מבית שמש. ומקום ברוך הוא יישא נבואותיו, יברך מעשי עולם, מכל תור עוון הזה גסילהו, וימלא כל מי שלא לבב ולבחם לטובו. אמן, כן יהי רצון.
אמן.
מעריץ בעץ חיים, סדר תפילת המנחות דף פז, ממליץ על עניין הנחת תפילין בזמן תפילת המנחה. זה דבר שלא היה נהוג, וגם בזמננו לא נהוג, אבל בתורת הידור וחומרה, למי שהגון וראוי לכך, כמובן שלא מסיח דעת מהתפילין, צריכים לדעת אם יש בזה אולי חשש יורה, לפי הציבור, לפי העניין. בכל אופן זה נקרא מה שהוא כותב. טוב ונוכן להדר ללבש תפילין במנחה. הוא חושב שאני אלו אחד הבדי שנתפשט המילה ובכל הארץ ישראל ובכל מחוז ישמעאל להניח תפילין אפילו במנחה. ועל כי יוסף בזה יזיר בן תימו ואומר, הביא אז כאן נאמר. לא יספונו נגד המלעירים ולא ימונע מלעשות המשווא. המעריץ בספרים שלו, הרבה פעמים מביא דברים בצורת הנהגה טובה, כמו להקות על הלב. הוא לא כותב שזה ככה מנהג, כי לא נהגו, אבל בצורת חומרה, בצורת תוספת קדושה, ודאי כל המחמיר הרי זה משובח, כל המהדר ודאי שהוא עושה טוב ונכון. וכן כותב הרמה מפנו, שמנוח כושר להניחם, והכנסת הגדולה כתב היום מנהג ריבון אחרי. בעצם אולי אפשר לדייק עם ההמשך. ג'מאני הסועי ראיתי מוריד זה גני שהיום מניח לרבנותו במנחה. אולי זה עיקר הסיבה שמעריץ מצא צורך לכתוב את זה. יש פה שני דברים. א', שזה במנחה, ואיך תפילים את רבנותם. זה גם חידוש. בדרך כלל הרי מרן בשם חנוך פוסק שלא יניח את זה למי שירא שמיים מפורסם, גדול בתורה ובחסידות. אז טוב, אז זקנו זה מתאים לו. זה לא, כי כאחרת יש בזה משום יהורה. אבל זקנו של מעריץ, אכן, רסלח, זה צדיק, היה מפורסם בחסידות, היה מהמנהיגים של העיר, מגדולי התורה, ובדי שזה היה אצלו חס ושלום, זה לא היה מתפרש כיהורה. ועשה את זה במנחה. ועיין בסבר אור היושור, סבולה תפילים במנחה, להכניע החיסונים. טוב, אז בדרך כלל, לא זוכים אנשים לקיים את המצווה הזאת, בתפילת המנחה, בפרט שיצרודים ועסוקים, אבל בכל אופן מי שירצה לעשות את זה יש לו מערכת דחיפה. אבל מה שכן נהוג לך למעשה זה במנחה של תעניות. בצומות מקובל בכל קהילות תימן שמניחים תפילין במנחה, אז פחות עסוקים, פחות רודים, וגם יש בזה חיזוק ותוספת של להתפלל יותר באימה, בהירה, וכל עוד כמה טעמים שכבר כתבנו את זה בשולחן ערוך מקוצר, ברכות תעני ציבור. אבל מה הדין בערב שבת? האם גם במנחה של ערב שבת אפשר להניח תפילין או לא? אז על זה המערץ מדבר בשורות אחריכן. עוד קודם שם, בערב שבת אין להניח תפילין. מרס לא מדבר על תעניות, ממשיך רגיל, כאילו שעושה מדרת חסידות, לא מדבר על המנהג. אבל מה, אז מה הוא יעשה בערב שבת? לא, בערב שבת אל תניח, שכמובן נוסס קדושי שבת. הרי בשבת אסור להניח תפילין, כי הם תפילין נקראים עוד והשבת נקראת עוד, אז כבר נתנוסס קדושי שבת, אז כבר עכשיו זה כבר האור של השבת מתחיל להעיר בעולם, אז זה לא ראוי להניח. ורב חמדת ימים חולק על הרמ"א, וחושב שלפי הנגלה, גם בניסוע צריך להניח, גם במנחת ערב שבת. משמע שהמסקנה של מעריץ, שצריך להניח. לפי הנגלה וגם בניסתר. לפי הנגלה, לפי הפשט בטח, זה נראה שזה צריך להניח, ככה זה, שהרי בגמרא נידון עם אדם בבין השמשות ועוד היה על התפילין, או מסכת סנהדרין דף מ"ו במעשה של רבי אליעזר בן הורקנוס, שהיה חולה, מתי כבר שבאו החכמים לבקר אותו, ואליעזר, הבן של רבי אליעזר, בא להוריד לו את התפילין, ואז הוא גער בו. אז הוא אומר, הבן שלו אומר, נראה לי שדעת בוא נטרפו, כבר כנראה כולו ביושב, הוא אומר, אתה יודע מה נטרפו, מה אתה מניח, איסור סגילו, אתה עסק באיסור שבת, רואים שהיה בכנסיית שבת עדיין עם התפילין. וגם בנסתר, הוא אומר, החמדת ימים שכן צריך להניח את זה. למעשה, ככה נהגו, כמעט כולם, ברוב הקהילות, גם, ואני חושב שעיקר הסיבה היא, שלמרות שיש בזה מחלוקת אם זה נכון להניח אותם או לא, אבל כיוון שהנטייה של המערית היה להכריע כמו חמדת ימין. הוא אפילו שורה שיש דעות שלא, אבל החמדת ימין חולק על זה, והוא כותב את הניח, וזה, ככה המערית כותב את זה לקראת הסוף, אז נראה שזה הדעה העיקרית שהוא עושה. בכל זאת למעשה אנחנו נהגנו והנהגנו בשנים האחרונות, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים וכתבנו את זה בספרים, שעדיף שלא להניח, כיוון שנכון שהחמדת ימין ככה כותב, אבל העניין פה מדברים על פי הסוד, ולמעשה רוב המקובלים אחרי החמדת ימין, החמדת ימין לפני 300 שנה, 50 שנה, רוב המקובלים שבאו אחריהן פסקו, דחו את זה ואמרו הפוך, שעל פי הסוד עדיף לא להניח. ואם הארץ היה רואה את זה היה מודה. על הדבר הזה קיבלתי מכתב מידידנו הרב אלון שלום מיבנה. הוא שואל שאלה טובה, נהניתי מהשאלה. אמרו שפעם שאל איזה קושיית החזון יש קושיית טובה. הוא ככה רמת את הקושייה ובא להגיד את הרוצה. חסר שמר לו חכה חכה, שאני עוד רוצה להנות מהקושייה. זה כל כך קושייה טובה. עוד לא, תשמע את הרוצה אגב. עצם השאלה שלו טובה, ואיך שהוא סגרן אותה. כבוד מורנו ורבנו, ברצוני לברר עניין מסוים שבשכלי הדל לא הבנתי. כתר כתב שולחן ערוך מקוצר חלק שני בסימן עב, בדין יולדת, שאין מונים לה מעט לעת אלא כדעל מרן שולחן ערוך סימן שין למד וכן בסימן תריאז. יש שאלה חמורה שנוגעת גם לקשבת וגם יום הכיפורים, ומצל עם זה ומזה מגיע לעין של התפילין. הרי יולדת שלושה ימים הראשונים היא בסכנה. ומחללים עליה שבת, אפילו שהיא אומרת שלא צריכה. וכן, לגבי יום הכיפורים, היא לא מתעדנה. אם היא ילדה ערב כיפור, יומיים ערב כיפור, עד שלושה ימים, היא פטורה מהתענית. אפילו שהיא תגיד, לא, אני מרגישה טוב. אפילו הרופאים יגידו, לא צריך. היום הרופאים אומרים, לא, אין בעיה. היום ברוך השם, השתחללו המכשירים וזה, אבל אי אפשר לדעת. ההלכה היא שלושה ימים הראשונים היא פטורה מהתענית ומחללים עליה שבת אפילו שהיא לא צריכה. השאלה איך מונים את השלושה ימים האלה, האם כמו שבדרך יש כלל מקצת היום כפול, לא נפקמין למשל יום כיפור ביום רביעי, ילדה ביום ראשון אחרי הצהריים, אז אפשר להגיד אם נגיד ילדה חמש אחרי הצהריים, טוב, עדיין לפני השקיעה, אז יום ראשון אחד, יום שני שתיים, שלוש, הגיע כיפור, זה כבר עברו שלושה ימים. או, הולכים מעט לעט. מכיוון שהיא ילדה בשעה חמש, אז 24 שעות נגמר ביום שני, אז היא יכולה, פטורה מהצום עד השעה הזאת ביום הכיפור עם עצמו. 168 שעות, 24 שעות, לא 24 שעות, 72. 72, כן. נכון, הקופסא מחד בה זה כנראה עשינו את החשבון של השבע, כן, איך הגענו לתמיד שחנו בקופסא? זה שבע, אז כנראה, אותה מחלוקת גם לגבי שבעה ימים, איך מונים? האם שמונים שבעה ימים לפי מקצת היום כחולו או שעות, אז זה יצא 168 שעות, נכון. כן, לא צריך, אין צורך, לא צריך, כן. זה כן, שלושה ימים זה 72 שעות, שבעה ימים זה 168 שעות. אז מרן פוסק לחומרה, שהולכים לפי הימים. פירושו, שאם למשל יחול שבת נגיד, ילדה בשבת, אז בשבת הבאה כבר לשם שעברו שבענו, כי שבת זה הראשון, יום ראשון זה השני, יום שישי זה כבר יום השביעי. אבל אם נלך לפי מעט לעט, אז זה נכנס לשבת. נניח שהיה ביום בשבת בצהריים, אז עד שבת בצהריים יש לה תדין של משלושה ועד שבע. זה שם תלוי אם אמרה שיחה אני או לא אמרה שיחה אני. ככה זה היה נידון שדיברנו על זה בעבר. ופעם היה לנו שאלה כזאת, הגיעה לידינו, ופסקנו להמיר. ובספר לוייתן חולק על זה, ואומר לו, הולכים לפי מעט לעט, נגד מרן. פסק הרב עובדיה יוסף נגד מרן. ללכת לפי מעט לעט, לכולם. אז הוא שואל ככה, בהערות עין היצחק כתב כתר בעסקותיו על הגאון רבי עובדיה יוסף, בסבירו לוייתן, וכן חזר עובדיה ימים הרעים, שאילו מרן משען לא חיירו את הראשונים הללו שכתבו להקל עם מעט לעט ובחרד וספק נפו שאתה יחוזר בו. טוען הרב עובדיה יוסף, נכון, שולחן ערוך פוסק לחומרה, אבל יש הרבה ראשונים שמרן לא ראה אותם, והם פוסקים להקל. אילו מרן היה ראה אותם, והיה גם כן מקל. אז לכן הוא פוסק בסכין החריפה, שמותר. ועל כן קטר כתב שאין זה מוסכם לומר ככה מרן שולחן ערוך, ועוד שעל ידי ריבוי הספרים שנגלו ונתפסו בזמנים אלו, יצטרך שולחן ערוך חדש. ולכן קיימן הקדעת מרן גם במקרה הזה. למשל בכל זאת, כזאת שולחן ערוך מפוצר, זה חשוב. חלק שני, חלק שני, ברכות שבא. שברכות יולדת בסימן עין ו'. ברוך אתה אדנו הוי, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אחות יולדת בשבת, סימן עין בי, הערה זן, הראו לי בספר שדחה את השגותינו שם על מה שפסק ויקל בהחלט ומתה מעט לעת, זה לא כמה שם ערוך וכו' וכו'. אז הבאתי מה שכדי, תוך כדי הדברים, מרן פסק שלא מונה מעט לעת, כך יש לנקות לדינה, אף פי שכמה חרום צידדו להקל. ונראה עוד להוסיף, אילו נבוא למידה זו, זאת אומרת אם נלך, זאת אומרת אני טענתי שם בתשובה שהבאתי אותה פה, שאם נלך לפי השיטה הזאת שנמצא ראשונים שכתבו לו כמו מרן, אז נפסוק לא כדעת מרן, כאילו, זה שאלה. כשמרן הרבה ספרים לא ראה אותם, לא הגיעו לידו, הוא לא מביא אותם בבית יוסף, ונראה לפי כל החיבור שלו שהספרים האלה לא היו בהישג ידו. אז אם כן, אז אם היה רואה היה מודה. שאל הרוך פסק ככה, זה מה שהיה לו הספרים שהיו לפניו, ואם היה רואה מודה, אם זה ככה, על ידי ריבוי הספרי הראשונים שהתגלו ונתפסו בזמנים אלו, נצטרך שולחן ערוך חדש, יהיה בכל סימן וסימן שינוי ממה שפסק מרן. זה מה שכתבתי פה. אז אם זה ככה, כל כך הרבה ספרי ראשונים נתפסו מזמן מרן, לפני 400-500 שנה זמננו, כמה ראשונים וכמה ספרים נתפסו שלא היה בזמנם, עוד היום בזמננו נתפסים ספרי ראשונים, ויש עוד אפילו בכתבי יד. יש אנשים שבאספנים שמחזיקים ספרי ראשונים ולא רוצים להדפיס אותם, סתם זה באנטיקה. לא חשבו שיש תורה, תועלת, אבל הקדוש ברוך הוא לכל זמן, יגיע הזמן שהספרים האלה יתדפסו. יש זמכן, אז בכל סימן וסימן יש עוד הרבה ראשונים, אז כמעט הסתדר שולחן ערוך חדש. ובהמשך כתב י"ד, ככה, בדף ראשון, נהיה מה שעושה, אם היה רואה מה חזב, על ידי ספרי ראשונים, הסתדר שולחן ערוך חדש, הוא הטוב מוענה על זה, דברים אלו לא ניתנו אפילו להיאמר, בכל שכן להיכתב. אז זה לא עניתי, לא צריך לכתוב תשובה, אז זה בא פוג, דוג ותשכח, אוזן מילים תבחן, דברים המסודגים. עוד מעט נחזור לנושא הזה. בכל אופן, טוען הרב אלון שלום, ככה. כתר כתב שזה לא מוסכם לומר ככה, שמענו. נכון שיש כאלה אומרים שאילו ראה מרן, ויש כאלה חולקים על זה. למעשה, אני אגיד לכם כבר את השורה התחתונה, זה שאלה קשה בהרבה הרבה מקומות, שרואים ספרים שמרן לא ראה אותם, אז למעשה אנחנו מתחשבים בזה. לא שאנחנו, מה שנפסק בשולחן ערוך, אז כאילו שזה, כמו הלכה למשה מסיני, אז מצרפים עוד דברים. כאילו אפשר לקחת בחשבון, אם יש שיטות אחרות, לצרף אותם. אבל במקרה הזה, אז אמרנו שבמקרים של אישה חלשה, במיוחד, חלושה בתשר, יש חשש סכנה, טוב, אז אפשר לסמוך על זה. לקח בחשבון את השיטות האלה, אבל לא להקל בשופי, כאילו בהחלט, כאילו בלי שום חשבון, ובפרט שהיום בזמננו הרוחים אומרים שזו סכנה. אפילו ביום השני, מבחינתם.
תעצום כל כיפור, זה לא סכנה?
יולדת, יום, כאילו לא, כן, בדרך כלל, הרופאים אומרים בדרך כלל שזה לא סכנה. אז אנחנו לא סומכים על הרופאים, אבל פה, אז אני אומר, שיש מחלוקת, ובשולחן ערוך פוסק לחומרה, אז בטח אני לוקח את זה בחשבון, אבל אם היא חלשה, וזאת אחת ההוכחות שכתב כתב בספר נר יום טוב, שאין לברך על נר יום טוב, מחש סבק ויכול להקל גם את הגראי, שזה צהל שאילו מרן היה הרי דברי ראשונים שאין לברך היה חוזר בו, הרי מרן פסק לא, לברך על נר יום טוב, הוא לא ראה שיש פוסקים אחרת, אז היה מרן, אותה טענה, אז לדעת הגראי ניתן לומר אילו מרן היה הרי דברי ראשונים, שאלתי, עכשיו זה הקדמה, שואל, שמעתי שיעור השבועי של כתר בפרשת ויגש בשנת תשע"ל, הרב דיבר על עניין התפילין במנחה שחל עשירי בטבת בערב שבת, הרי מתי יש לנו תענית צום בערב שבת, בלוח שלנו רק זה רק עשירי בטבת. מה עם הנחת תפילין? התמצית דבריו ככה. למעשה נתפשט המנהג, אם לא בכל המקומות, ברוב המקומות שמניחים תפילין על פי הכרעת מערכת. אבל נראה לנו שאם הרצי הרואה שרוב המקובלים חלקו על זה, היה מודה שלא צריך להניח. ולכן לכתחילה למסקנה הכי טוב לא להניח. גם הרצי היה, אם הרצי היה כאן, הוא היה מאשר זאת, עדיף לא להניח. למרות שהוא כתב להניח. ואם ישנו ציבור ששואל מה עדיף, אז אם כן, עדיף לא להניח. אם כן, נשאל, מה ישנו? הרי בדברים מדעת כתר, אין לו מה לדעת שולחן ערוך, ואז אני מקוות גם שחלקו עליו, ואולי לא ראה דברי. אז למה מדוע מעריץ כן אומר, אילו ראה דבריהם היה חוזר בו? אולי גם לא היה חוזר בו? הרי יכול להיות שעוד דברים ניתן לשנות בדברי מעריץ, אם ניתן במכה. אם כן, הוא ממש אלך, נצטרך עץ חיים חדש. מה אתה, מה אתה, שולחן ערוך חדש? צריך עץ חיים חדש. מה אתה, נהנת עם הקושיה. אבל זה טוב שהוא חידד את זה. על פי דברי כדורקת, תשובתו מהירה תשמח ויעיר עינינו בדברי תורתו, בגורת דברתו, שותה בצומה דברי קודשו, אלון מרבי יהודה שלום, יבנה. טוב, טוב, שאלה טובה. טוב, דבר ראשון, עוד לפני שנגע לגופו של עניין, רק נראה איך מעריץ מתייחס למי שאומר דברים אחרים, לא כמו שהוא אומר, אם הוא בקצף קצף, לא מרשה שיחלקו עליו. אז בהקדמה שנייה על העצים הוא כותב ככה, הוא כותב על החיבור שלו, עומר יאמר אוהבה בחינו וגושו, נענה לו מעיניי, אמרתי עמוד התנהג מאוד בענבה, מעוד ערכי בארון וכם איש, דברי אלה יהיו חקוקים למשמרת שלא אשכחם. ולמה? אז הוא אומר כאילו כביכול, אני מחבר את זה שלא אשכח את הדברים. שנית, אם זה רשום, אם היא מוסה לאחר זמן סבר, והפוך מה שכתבתי כאן, אני אכתוב גם את זה, כאילו שזה מסודר לי, אז אם אחרי כמה שנים אני אמצא משהו אחרת, זה, אני, יש כבר, אני יכול לסנף את זה. חבר בעל הועמד. אם היא הושתה הסבר לנכונות, תלך בגבר זוכר. אם אמצא טעם או סברה, יהיה דבר חידוש, לא התערנו עליו, חולק על דברנו, יאנה וגל עלי רשימו אותו בכל, שעלה באותה סברה. המעיין יבחר את השרירי בעיניו לקרב ולא לרחק. מנהו 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 וגלס אלמו, לא לכבודי ולכבודי תבו. בפירוש, בהקדמה לפירוש ההושענות, הוא כותב ממש דברים ממש מרגשים. החלה פניה מעיין, אם יראה במה שכותבתי דבר אשר לא יחשר בעיניו, ויש לו פירוש אחר טוב ממנו, אל ידינני לכף הבא. אחלה אדני תדינני לכף זכוף. אם יש למעיין פירוש אחר נכון, ונראה לו שהוא טוב ויפה מה אשר כותבתי, יעלנו בקון על הג'ילויון. יש לך מקום תרשום, יש לך איזה הערה, תחתום. ואם אני אראה את ההערה שלך, אחבא גנו ואנשי גנו. אז אני חושב פה שהמעריץ ייתן לנו לחבק וינשק אותנו על ההערה הזאת. פה, אני מדבר פה על ההלכה, פה מדבר על הפירושים, אבל לפי מה שכתוב בעצם זה כולל את הכל. טוב, זה רק הקדמה. אבל טוב, זה נגיד המעריץ כתב מרוב עין ותנותו, ולמעשה, אולי זה לא נוגע אלינו. וגם אם מרן היה כותב את זה, סך הכל מרן התקבלו ההוראות שלו. אז נגיד, אם מרן התקבלו, כמו שמרן התקבלו ההוראות שלו, גם אצלנו התקבל ההוראות של מעריץ. אז אולי צריכים לא לזוז ממה שהוא כתב. ולכן אני רוצה פה להסביר את נקודת החילוק, שיש פה שני הדברים בלי קשר. צריכים להבין את הנקודה. פה, המעריץ פה לא הכריע. פה יש ויכוח. מה על פי הסוד עיקר? אנחנו הרי רוצים להניח תפילין בשביל להקיים מצווה. ויש פה בעיה שהמקובלים אומרים, הרבה מקובלים אומרים שזה לא טוב, שלא כדאי. אז אתה עכשיו כאילו בקום עשה בא לעשות כאילו כביכול איזה הנהגה טובה שישקלם הפוך, שאתה לא, עושה לא טוב. יש פה בקבלה איך להבין, האם כן, עדיף או לא. אז טוב, אז מעריץ הביא את החמדת הימים שהיה בזמנו, אבל למעשה כל המקובלים שקמו אחרי חמדת הימים, לא רוצה להגיד את המילים שהם גדולים וטובים ממנו, כמו החידה והרשש ועוד הרבה, והם כאילו אמרו שזה טעות, זה לא נכון, על פי הסוד, מי שמבין את הסוד לעומק, אז המסקנה היא לא ככה. אז כן, ומובן, אז אני, כן, אין לי ספק שהרי החידה והרשש, במשל המשל רבי, הם היו בזמנו, הספרים שלו, הספרים שלהם עוד לא, הם היו ממש בדור של מארץ, באותו דור, הספרים שלהם עוד לא הגיעו. והמארץ פה לא נכנס פה לאחריה, חדת ימים ככה, אומר, בסדר, זה מקובל. אבל אחרי שדחו אותו, ורובם ככולם ראו את הסברה שלו ודחו את זה, אז פה, שאלה מה הקבלה אומרת? אז הנה, כולם אומרים בפוך שזה טעות. מובן. זה לא כמו שיש מראה פה, יש מחלוקת, יש אומרים ככה, שאומרים ככה, אני סובב פוסק ככה, פוסק ככה. פה שאלה מה על פי הסוד. אבל אולי יותר, נסביר את זה יותר לעומק. בספר ברית יעקב, זה דף שניות, קיבלתי מורי ורבי, הגאון המובהק, רבי הרב בן ציון לבשור, חס ושלום לומר, הואיל ומצאנו בראשונים, ראשי מראה לא רע, אם היה לא חוזר בו. בא מישהו טען לו, כן, מצאתי, שנתפס, לא כמרן. הוא אומר, כן, תחפש עוד, אתה תמצא כאלה שיהפוך, שכתבו הפוך. ומביא גם החפש חיים כבר כתב את זה. הוא אומר, הוא כתב, הבן של החפש חיים אמר לו, הבן שלו טען לו, מצאתי ראשונים סברות אחרות. הוא אומר, מה אתה חושב בשביל זה מופרך השולחן ערוך? יצא לו על כתבי רבותינו הראשונים, תמצא בוודאי חברים משיטתו של מרן. ויכול להיות, מי אמר לך שהרוב ככה? והוא מביא אחר כך דוגמה. שיש כאלה אמרו מצאו רוב לא כמו מרן, בא מישהו אחר חיפש עוד ועוד מצא רוב הפוך שכן כמו מרן. מובן, אז כאילו זה המשקל, כאילו הספרים ופה וזה, בחיפושים וזה וזה, מי קובע מה הרוב. זה נקודה אחת. דבר שני, בדף שני י"א, הוא מביא משו"ת כפי אהרון, נידון שיש ויכוח בדעת מרן לבית יוסף. אז יש כאלה טענו שאם מרן היה רואה שאת הנימוקי יוסף והרשב"ץ שהם הבינו בדעת הרמב״ם כדעת הטור והראש הבין ככה, אז אם כן אתה הולך לפי שלושת עמודי ההוראה, אז הנה יש כאלה שהסבירו אותו אחרת. אז הוא בא וטוען, לא, זה לא הכרח גמור. אפילו שהיה רואה דברי רמב״ם לא מרחש לו, כי הרמב״ם והרשב"ץ כתוב הפך בדעת הרמב״ם, אז להם שומעים. יש פה שאלה איך לפרש את דעת הרמב״ם. אז אתה מביא לי נימוקי יוסף והרשב"ץ שאומרים ככה. הרמב"ן והרשב"א אומרים הפוך בדעת הרמב"ם, אז למי נשמע? להם שומעים, כי הם בקיאים בדברי הרמב"ם יותר. אתה צריך להתייחס לא למספר, לכמות, תביא לי כמה רשימה של ספרים. מי אומר? מי אמר? אז אומרים את זה גדולי עולם. אז אם כן צריכים, אז אם יש פה ויכוח, אז מי אמר לך שמה לא נחזור בי, שאתה מצאת כמה ספרים? זה לא, צריך לדעת את המשקל של הפוסקים, וכיוון שהם יותר גדולים, אז מסתמה הם יותר מכוונים את האמת בדעת הרמב״ם. אז לכן, אז כשמרן פסק ככה, זה לא משנה שתביא לי כמות של כמה ספרים שאומרים אחר. עוד בהמשך, הוא כותב ככה, נכון שיש הרבה ספרים, אבל הוא בדף שינוי בית, כמעט כל ספרי רבותינו הראשונים המפורסמים היו תחדדו. ככה כותב יחידו בבית רבי יוסף. מרן, יש לו ספרי של צדיקים בכתב יד, נכון, גם אם זה לא נתפס. אל תגיד לי, נתפסו ספרים, נתפסו ספרים אחרי מרן. כן, היה לו את הכל, היה לו את הכל. בהמשך הוא אומר, יותר מזה, הרי השולחן ערוך העמיד את הפסקים שלו על הריף והרמב״ם. הריף והרמב״ם, כותב הרדב"ז, קבלה בידינו שהריף והרמב״ם ראו את כל דברי הראשונים. אז מה תגיד לי עכשיו, אם לא מרן היה רואה? אז א', הם ראו, אז הוא סומך על הריף והרמב״ם, והם ראו את הכל. ואם הם פסקו אחרת ולא הביאו דעה אחרת, אז פרשו שהם דחו את הדעה אחרת. אז מה אתה עכשיו עושה לי חשבון? עוד מביא לי עוד וזה עוד ועוד. כבר הכל נלקח בחשבון, הכל מסודר וזה, הכל כבר יש כבר דרך סלולה. ריבש, הריף והרמב״ם, יש איזה דבר שכתוב בגאונים. אחד מהגאונים תיקן איזה תקנה, הריף והרמב״ם לא מזכירים את זה. אומר הריבש, ותשובותיו סימן קובב, הריף והרמב״ם לא הזכירו את התקנה של שום, לא חשבו לדברי אותם גאונים. טוב, אז הם כבר פשקו אחרת, אז עכשיו אתה, מה מצאת, כאילו, אתה מצאת משהו שלא יודעים? הכל כבר ידוע. אז הוא שואל, וכי, ואם תשאל אותי, אז למה מרן לא הביא את הפוסקים האלה? אז הוא, אל תהוא מורן כי ראיתך לא לפני ולא זה, הוא מביא דוגמה, שהרבה פעמים, אני נקצר, טהרת המים. מרן הבית יוסף צריכים לדעת את הכללים האלה. לפעמים לא מביא כל סברות הפוסקים. הוא אומר, לא עושה רבי שיר ישן, וכן כתב זה, וכן כתב זה, וכן כתב זה. הוא אומר, אם יש הרבה פוסקים שבורכים באותה שיטה, אינו מביא כל סברות הפוסקים תשמעו דעתם על פי רוב. כגון, אם מביא סברת התוספות, לא צריך להגיד, וגם הראש אומר ככה, וגם הסמג. למה? כי בדרך כלל זה אותו בית מדרש, הראש הולך אחרי התוספות, הסמג, הוא לא צריך להגיד גם זה וגם זה וגם זה. סתמו כפירוש, על פי דעתם שלו. כך הוא כתב בהקדמה לספרו, וכו' וכו'. טוב, אז אם כן יוצא, כל הנימוקים האלה, כשלהסביר למה ההכרעה של מרן, אפילו שאתה מוצא ספרים שאומרים אחרת, כל הדברים האלה לא שייכים לנושא שלנו. א', פה, אם הנידון הוא, אם העניין הוא שמצאת כמה ספרים, אולי תחפש עוד ותמצא עוד ספרים הפוכים, פה זה לא שייך, כי פה מדברים על המקובלים, זה משהו מוגדר, מסוים, הספרים של המקובלים זה לא כמו כל הראשונים שזה בפשט, אפשר לדעת כאילו מה הדעה של רוב המקובלים לפי כל הספרים. לא מסתבר שנמצא רוב הפוך. שנית, אם הנקודה היא שכבר הדברים האלה נפסקו כאילו על פי הדעות של הגדולים, שהם אחראו, כמו בנושא שלנו, נגיד שבגלל החנדת ימים, אין משקל החנדת ימים מול הרשש והעידה, וזה שהם היו מקובלים במשקל שלהם, עוד מעט נראה שגם הרשש אומר לא נניח תפילין בחול המועד, אז בוודאי שהמשקל שלהם הוא יותר גדול. ופה, מה הנידון? שמרן ראה את הספרים או לא ראה את הספרים? פה ודאי שמרן ראה את הספרים, זה ספרים שבאו אחרי מרן. כל האחידה והרשש כמו שאמרנו, זה ספרים, זה לא שאלה אם מרן ראית את הראשונים האלה או לא ראית. זה ספרים שוודאי לא ראית, אבל כיוון שהם באו אחרי כן וכבר דנו ובררו והוכיחו שזה לא ככה, כל הסיבות האלה לא שייך בנושא שלנו. במילים אחרות יוצא שאם מעריץ בעצמו היה רואה את זה, היה חוזר בו, כמו שרואים אצל הרבה גדולים, ספרדים, שהם בעצמו היה ככה אצלם המנהג, להניח במנהג, והם שינו את המנהג. כמו בדיוק אצלנו, הם שינו את המנהג. אמור, אז זה תשובה כאילו להערה של הרב אלון. אבל כיוון שכבר נכנסתי לנושא הזה, לעיין בו, אז ראיתי שגם ידידנו, הרב הגאון אורן צדוק, עמד בשוט אורן של החכמים על הנושא הזה, ויש לו כמה שאלות, אז זו הזדמנות, ישבתי כבר לעמוד לו גם על השאלות שלו. הוא לא שאל את השאלה הזאת, הוא יש לו שאלות אחרות. שתשובה בחלק שני, סימן ממחת, אחרי שהוא מעריך לברר את המקורות, איפה המנהג הזה, שבעצם גם בארצות אחרות, המנהג, כן, ומה הטעמים של זה, בסוף, בסימן רשתמת זן, הוא כותב ככה. דעת מור שליטה מבואה בשולחן ערוך המקוצר, שסובר שלימנע מלהניחה בערב שבת, גם אם יכול בו תענית, כי זה דעת רוב המקובלים, למרות שהמנהג כן להניחה. אז המנהג הוא בא בעקבות הכרעת מעריץ, כי מדברם ניכר לא היה מנהג קבוע בזה בזמנו. כן, זה הנקודת מוצא פה. אם היה מנהג בזמן מעריץ, היה קודם בכן המנהג. רואים שהמעריץ, גם בספר מאיר קטון, גם בעצרים, הוא לא אומר מה נוהגים. למה אתה לא קודם מה נוהגים? כי לא היה מנהג. אז כנראה היו חלק ככה וחלק ככה, או שהיו מסתפקים. לא היה ברור, לא היה אפשר לכתוב איך המנהג. בזמננו אנחנו רואים שכן יש מנהג, אז על כל הכך זה נותר, בגלל שהמעריץ פסק ככה. אבל בזמנו לא היה מנהג. לכן אמרנו שבעצם, עכשיו זה חזר הדבר ונעור, שבעצם אין לנו מנהג קדום מאבותינו בדבר הזה. מה לצריך רגע ככה? ובאורמן הזה מרן שליטה, יש לנו חסרון הבנה. ואם ריקו ממנו הוא ריק. הוא אומר שאולי כן יש פה, כן, הוא כותב בדרך ארץ, שיש עוד כמה שאלות על זה. בתחילה, מה שכתב שככה דעת רוב המקובלים, וציין למכתב בשולי המעיל. טוב. כן. לא, לא צריך לדף, יש לי פה איזה דף, צריך למצוא אותו. יש הדברים יהיו מסודרים. כן, יסר הרע, מעלים דברים, כנראה שמפריע לו. הוא אומר ככה, מה שכתוב שדעת רוב המקובלים, הכוונה לכף החיים סימן כפי סוף, סוף סעיף קטן קוף, שנעמוד למניין נמצא שהרוב סוברים למנוע את הנחתם. חמש מן הציונים זה אחידה, חלק מהאחרונים יחריבו על דרך פשרה של שבע תעשה, פתח הדביר ואיגרי הדות, איגרי הדת, זה הספר של רבי דניאל טרני, הוא קורא לזה איגרי הדות, על שמו דניאל דלת טרני, אבל זה עשה שם יפה, כמו איגרי הדות. כן. המצוין לסידור כל יעקב שכתב בשם הרמק, למנוע את הנחת התפילין, וכף החיים מציין כל יעקב בשם הרמק, רבי משה קורדוברו למנוע, אנחנו לא מצאתי איך אני כתב כן. לא מקום שצויין ולא בשל מקומות. וכן, כן. כך, שאם אנחנו עומדים למניין, ואין כל כך פער גדול בין המונים לבין שאין המונים. כאילו, זה לא רוב מוחץ. ככה זה מה שהוא שואל. וגם יש להוסיף, לאור מה שהבאתי בשם הארי, אין מקום לעמוד למניין מי ומי ההולכים. טוען, כתוב שהארי נהג להניח תפילין, אז מה כל הוויכוח? אם הארי נהג להניח, אז כל הרוב, לא משנה, רוב מאות, הארי הניח, זה נגמר. הארי יש יאור, מי לא יירא. ככה הוא מביא לפני כן בדף שמחה. מצאתי בשולחן ערוך הארי ז"ל, שהוא בא שם שככה אין לו הגרי, התפעה במנחה של הארי שבא בזרית ותפילין. שים כאן סוף פסוק. לגבי הנכתב שהמנהג הניחם בשעה זו בא בעקבות הכרעת מעריץ, נראה יותר לומר שמשום שלא מחכים במנהג הנחת התפילין בשעת המנהה, זה הסיבה שמניחים בשעה זו. לא מחלקים את השבת השערים מאחור. מה גם שמעריץ לא דיבר כאן בעיקר לגבי מנהג הנחת תפילין בתענית, שנאמר שממנו הוא נהג להניח. מה שכתב מור שליטה שמעריץ הכריע כן או שרב חמדה כתב בשם הארי, הפה הנכתב בתקרא לא מוזכר את דברי הארי. בספר מעיל כתוב המבוא על הדעה שמעריץ ככה ידע את דעתו מצד עצמו מעיקרא. אך לאחר מכן הוא סייע את הדברה ממה שמצא בספר חמדת הימים. אמנם המקובלים אחרי חמדת הימים חלקו עליו, אבל מדברי הארי, מובן שככה ידעתו. הוראת מעריץ זכה וברא מתחילתה ועד סופה, מה גם שיש להוסיף את כל ההכרחים ולא כך, כפי שהבאתי בגוף התשובה. עמדתי את כל ההערות שלו על עשר נקודות, ובאמת אם אני רוצה לענות על זה אחד ואחד. אסביר מה הוא טוען ומה התשובה. דבר ראשון, זה הערה צדדית, הנקודה הראשונה, ש... הוא מסביר מאיפה לקחתי שזה רוב. מאיפה לקחתי שזה רוב? כשסופרים את זה זה רוב. כשתעמוד המניין נמצא שזה הרוב. לא מדויק, למעשה, שזה רוב, הקף החיים בעצמו כתב את זה, בסימן כפתית. הוא מציין לעצמו, לעין לסימן כפתית, שם הקף החיים כבר בעצמו עמד על זה שזה רוב. הוא לא צריך להסביר את זה, כאילו שסופרים. והרבה אחרונים בעצם כבר כתבו את זה. אז מול, אז אני כבר כתבתי לפי מה שהם כתבו. הוא טוען ככה, חמש מהציונים זה אחידה, כאילו זה ספרים של אחידה, זה אותו מחבר, חלק כתבו שזה פשרה, שבע אל תעשה, פתח הדביר ואיגר דוד. תשובה, הוא שואל שהם לא כתבו את זה בצורה שהם ככה סוברים, שזה, הם כתבו, טוב, יש מחלוקת, שבע אל תעשה. נו, מה זה משנה, נפקא מינה, מה, וכי שבע אל תעשה, זה לא שיקול חשוב. כשלא יודעים מה לעשות, זה, יש הבדל אם אתה עושה שבע אל תעשה, או קום עשה, וזה שזה שיקול חשוב. אפילו חלק לא אמרו את זה מצד עצמם, טוב, זה לא נקודות, זה לא משמעותי. ג' מה הוא טוען, כתוב סידור כל יעקב, הוא טוען שהוא לא מצא איך אני כתוב את זה. אני לא מבין מה כתוב פה. מה זה? בגלל שלא מצאת שכתוב בסידור גדולי יעקב, אז מחקת את זה, אז בשביל זה לא נחשב. בכל אופן, אני חיפשתי וכן מצאתי. זה כן נמצא וכן כתוב. שירה בסידור כל יעקב, כלומר, אני במהדורה החדשה, זה עמוד 297. כותב מפורש. תפילת מנחה צריפת ליטוט תפילין, כי עדיין רישום המוחין ושחרית קיימין, הרמק, הרמק, תאמרים איזה הרמק, זה רבנו משה קורדוברו, זה גדול בקבלה עד לפני הארי. במנחה של ערב שבת אין צריכת ליטוט תפילין, כבוד נכנס הסוג קדושת שבת, כמו שהתבהר לקמאל. זה יש את זה. אבל גם אם לא מצאת, וכי הם חשודים לכתוב שקר. זה כאילו מה, כאילו, זה לא שיקול הלכתי פה להיכנס לנושא הזה. דלת, הוא טוען ככה, אם נעמוד למניין, אין פער גדול בין המונעים לבין שאין המונעים. כשאומרים בתורה, אחרי רבים להודות, יש הבדל אם זה רוב 100 נגד 50 או 100 נגד 99, רוב, אפילו אחד זה נחשב רוב. הוא אומר, אין פער, זה לא כל כך הבדל גדול. בדיני נפשות, לפי אחרי רבים להודות, צריך שניים. אבל כמובן לא מדברים על הבדל של אחד או שתיים, פה יש יותר משמעות, עוד מעט שבאפשר נראה את זה. אבל זה לא משנה, אם מדברים על רוב, זה שאפילו אחד אם היה הבדל זה כבר היה רוב. עכשיו זה נקודה חשובה מאוד. לאור מה שהבאתי בשם הארי, אין מקום לעמוד למניין מי ומי ההולכים. הארי, הארי אומר שכן, אז מה הוויכוח? פה צריכים לדעת כלל. האחידה כבר בעצם כבר רמז את זה, והוא ראה את זה, אבל היה צריך להיכנס להבין מה שבעצם האחידה כותב. האחידה ראה את המחלוקת, והאחידה כותב בשוד חיים שער כהה, סימן א', עוד זן בסוף. במנחת ערב שבת לא יניע תפילין, כמו שכתב הרב מקופל מרם פפירש, כך הוא קיבל, כך כתב הרב מפורסם עיר וקדיש, רבי יוסף וירגס, זה בעל שומר אמונים. אל תשגיח בגסורים וגומטריסים מלוגדים. תשמע, יש הרבה ספרים, קודם כל מיני הנהגות של קבלה. אחידה כבר ראה את הכל, אמר, תשמע, אל תסתכל על הספרים האלה. תסבור שיש לך כוח בורר, אתה תחליט. יש ספרים אומרת, אז אני אחליט, מי צודק. אתה חושב שאתה תחליט, או תעמד למניון? דעה שצריך אתה לחוף אוזנך, ולשמוע על הגלמרים. אתה צריך לדעת, כאילו, מי אלה שאומרים את זה? מעיגרו, צריך מודע הרבו, באופיון של הספרים, ומת ריבון, ודאי בזה. צריך מודע הרבו, צריך לדעת, יש כאלה ספרים לא מוסמכים. לא כל ספר מוסמך. אז בין, אז, כן, מה, המקור שהוא מביא להנהגה של הארי, זה ספר שולחן ערוך, איש שולחן ערוך הארי, זה ספר לא מוסמך. כן. כתוב שם ככה. א', רבי חיים אלעזר מונקש, גם כן התפלא על זה, והוא כותב על זה, התפלא מה כתוב שם, בסוף הוא אומר לצדדים קטן, כאילו, אבל לא צריך לתרץ את זה. כבר בספר ביבי השב הים, וגם בקובץ מקבצי על דף צדיק ט', חוברת י"ד, כותב מכאן מודעה. מה שהביאו כמה מהפוסקים בשם שולחן ערוך הארי, זה לא ספר מקורי שיצא מתחת רבי חיים ויטל. פה הוא מדבר על נושא אחר, לא על השאלה שלנו. הוא מדבר על עניין דווקא שם, אנחנו כן עושים ככה, אבל לא בגללו. כאילו, יש הרי כמה עושים פה בקריחות, יש כמה מנהגים, אם עושים שין או לא עושים בכלל שין. הרי יש הרי דלת ויוד, אנחנו עושים עוד שין ברצועות, יש כאלה עושים שלוש, עושים ארבע, הם אומרים לא לעשות, לא, זה הנושא שלו, אבל אני מדבר לגופו של עניין, כאילו הספר שולחן ערוך הארי, הוא אומר זה לא מוסמך, או שאר מסדרי כתבי הארי המוסמכים, כדי שנתמוך על העניין הזה, זה ליקוט בעלמא, עשה איזה מחבר, עפיף בעיסאים, זה לא פרסם המוחלט, אנו דרכנו לא להתייחס רק לכתבים המקוריים, המפורסמים ביניהם מונזם, ותו לא מזה. הרב אבנר אפג'י שליטה בספר דברי שולם חלק ראשון דף רש דלת מנהג בית אלי קול בצדק בעיר קודשנו ירושלים לא לובשים תפילין בצבע מנחה וכן בכל מנחה נודע מחלוקת הפוסקים וכולי וכולי כן, יש בזה מחלוקת בין המקובלים, הוא מביא, אוסף את כל הספרים, בדף ראשי הוא כותב ככה, כבר בשעה חמישית ערב שבת מתחיל הערת שבת, העולמות מתחילים לעלות וכו' וכו', אין בחינת תפילין, וכבר ממנחה נכנסים למדי צלם ואימו ודבו, יפה נהגו המקובלים אשר בבית אל, לא להניח תפילין בסדר מנחה, עדיין בשבת. כבר נודע ידיעתם ודיוקם של חסידים ואנשי מעשה בלשונות הרב, דהיינו הארי ומדבריהם, אין למטות ימין ושמאל. אחר כך בחלק חמישי, דף קי"ב, אחרי שאוסף את כל הספרים המונה, ימנה ויספור ויגלה, רוב המקובלים סוברים, אין מקום להניח תפילין בתפילה מנחה של ערב שבת. ומה שאתה תגיד לי, אבל יש המקובלים הראשונים כן הכירו, זה מצד הסברה. ככה הם היה נראה להם, לא בתוך ידיעה ברורה. אחרי שנתגלו אור השמש, בצאתו בגבורה, נר מערבי, רבנו שלום של רבי, זכותו יוחנן עלינו אמן, וגילה רובד הרובק ועמיד ועמיק, וסידד מערכות אלוהים חיים להעביר בבירור נפלא תורתו של רבנו הרי, לא נותר ספק, אין להניח תפילין, בתפילה מעל הריבל, וכו'. טענה שישית שהוא כותב בספר אורם של החכמים, נראה כאילו הוא אומר מה הסיבה, למה נוהגים להניח ולמה התפשט להניח. אנחנו כתבנו בגלל הגחרה של מעריץ, הוא אומר לא, לא מחלקי במנהג הנחת הספילים בשעת המנחה, כאילו לא פעלו כמו כל הטעניות, אז גם עכשיו לא, כאילו לא, טוב, לא יודע אם זה כאילו זה סברה, כאילו הפוך, מה, לא מבינים חילוק, זה חכמה כן לחלק, אז יותר טוב להסביר שזה, שלא מחלקים, לא הבינו שיש חילוק, זה לא מחלקים, או נגיד, או זה תקנה, לא פלוג רבונן, לא שמענו דבר כזה, אבל בכל אופן, לגופו שלי אני צריך פה לענות, זה הסיבה שמנהים, לא מחלקים בין הרי שבאת שירמות אחר. אם זה ככה, למה בזמן מעריץ לא היה מן הקבוע? תמה בזמן מעריץ, המעריץ לא יכל לקבוע מה המנהג, אם לא חילקו. רואים שרשי בזמן הם התלבטו בזה, אז למה אחר כך כן החליטו? סימן שבשביל זה כתבתי, שמעריץ הכריע, הלכו אחרה. טענה שביעית, מעריץ לא דיבר בכלל לגבי הנחת תפילין בתענית, שממנו הונג להניח. זה נכון, מעריץ מדבר על, כי מעריץ מדבר להניח גם בכל המחול. אבל בפועל הרי אף אחד לא מניח תפילין, ולא מצוי שיניחו תפילין, לא שמענו מי שמניח בכלל תפילין במנחה. אז כל הנושא היה בערב שבת, אז הסתכלו מה המעריץ אומר, אז לקחו מזה. לגבי טענה שמינית, היות שהרב חמדת הימים כתב כאן בשם הארי, בעץ חיים לא מוזכר שנסמך הרב חמדת הימים על דברי הארי. זה נכון, המעריץ בעץ חיים כתב ממש בקיצור נמרץ, אבל במעיל כתב הוא כתב בעריכות, הביא את חמדת הימים ודן במקורות, שם הוא כתב שזה בשם הארי. פה הוא כתב על פי הנסתר, אבל במקור מה זה משנה, הזכיר את הארי, לא הזכיר. זה כבר מובן שכמו כל מה שיהושע אומר זה מפי משה. בכל אופן במעיל כתון כן מפורש. עכשיו עוד טענה תשיעית, בספר מעיל כתון מבואר שזה ככה ידעת מעריץ. הוא מבין שכאילו הוא נכנס פה לדבר חדש. עזוב את כולם, ככה מעריץ בעצמו סבר מעיקרה. אחר כך הוא הביא לוסייה דבריו בספר עמדת אמין. זה מתפלא, לא נראה לי שזה נכון. הפוך. מלכתחילה מעריץ הביא נימוקים לא להניח. על פי הפשט, אדם טרוד, מכיוון שהרי צריך תפילין אסור להסיח דעת, אז אם כן, בגלל זה, אז אל תניח תפילין בערב שבת. אז ככה הוא הביא את הבעיה הטבע שלא להניח, על פי הסוד, הוא אומר גם שטעם על פי הפשט. אחר כך הוא מתווכח אם הארי אמר ככה או לא אמר ככה, ובסופו של דבר כל היסוד שלו שהנושא זה מה דעת הארי, לא שזה דעת המעריץ, כאילו הוא אומר סברה משלו. יש ויכוחים, מה המקור, מאיפה זה בא? ובסוף הוא אומר, מן העמון בספרי הארי כמו החמדת הימין? ראו לו לנדות מדברו יומין ושמאל. אז זה כל השיקולים, זה לא כאילו שהמעריץ פה אמר דעה שלו מעצמו, הפוך, אם כבר מההתחלה הוא הפוך, היה לו הסבר על פי הפשט סברה, לא להניח ביהר העינה של הסליח הדעת. טענה עשירית, יש לו הכרחים, כפי שכתבתי בגוף התשובה. הוא כאילו בא בגישה שכאילו שעל פי הפשט, הרי ודאי שרואים מהגמרא שהיו מניחים תפילין, ועל פי הפשט ודאי שזה ככה, שמותר להניח, וזה ככה מנהג של קדמוננו, אז ככה המשיכו את זה. האמת היא, לא ידוע ממתי התחיל המנהג הזה, אם המנהג הזה התחיל בדורות הראשונים, היה מנהג בימי קדם, ברמב"ם לא מוזכר דבר כזה. יכול להיות שהמנהג הזה התחיל לפני 400 שנה, כאילו לא כתוב, ממתי התחילו להניח תפילין בתענית, אם זה מנהג קדמון אצלנו, לא ידוע.
בכל אופן, אז כאילו אין בסיס, כאילו שנגיד שאנחנו כאילו שמשנים מנהג של הקדמונים, אין ראיה. בכל אופן, יש משקל גדול להקראה של המקובלים האחרונים, שהם גדולים ומפורסמים בכל אורס וסוג גבוה, וכמו שאמרנו שהמארץ לא ראה את זה, מסקנה, ככה. ודאי שהמנהג יש לו על מה לסמוך. יש הרבה מקובלים שאומרים ככה. אבל מי ששואל, מה עדיף? ציבור ששואל, ולא יהיה מחלוקת ביניהם, אנחנו מעדיפים להגיד להם לא להניע תפילין, כמו שאמרנו בכל הדברים האלה, וזה גם רבנו חיים פלאג'י כתב כך, כבסלם שלו. חקלם, הוא אומר, בהתחלה הוא אומר בעצמו, הוא אומר, ככה נהגתי אני בעצמי, במי חרפי. היו, תענית ציבור עשרה בטבת, כל הקהל ניחו תפילין, כי הם לא ידעו, לא ידעו, אני לא הנחתי תפילין. לגעים כל המסוקות, אז הוא מעיד על עצמו מעניין, לא אכפת לו, שכולם יניחו והוא לא הניע. ובחר כך הוא אומר, בסופו של דבר, כולם נהגו כבר לא להניע. מקרוב על ידי שאני הצעיר, אפשר תמיד החכמים, עשינו פרסום, נעשה מנהג בעירנו איזמיר, לא מניחים תפילין מנהג, וככה נהגו, שלא מניחים תפילין מנהג. בקיצור, הנה הם בעצמם פעלו ושינו את המנהג הזה, ועם הכוונה לשם שמיים, וכמו שאמרנו, חס ושלום, שלא יהיה מזה מחלוקת, אז זה עדיף, ברוך השם שהצלחנו ליישר את כל ההדורים. אם יש משהו לא ברור, או שכחנו משהו, אז מישהו אחר ישאל, כי אני עובר נושא אחר. כן? כל בסדר? כל ברור כשמש. כן, אור השמש. השמש יפה על אור. מה זה שמש בכתבות? שולם מזרחי של עדי. זה שמש, יש הגאות של השמש על העצים. ראש הזמן תוסר, והמלך המרובה. טוב, זה... נראה לפי הזמן של מה שנספיק, אז... עוד שאלה נוספת, שדיברתי על זה לפני כמה זמן, אבל ממש היה קצר, עכשיו הוא קצת יותר נרחיב. בברכת אשר יוסר, אפל אדם בחכמה, ורובה נגבים נגבים וחלולים חלולים מהם סתומים ומהם פתוחים שאם יסתרם אחד מהם הוא יפודע. בזמן האחרון מפרסמים את הנוסח של הברכה עם פירושים ובאורים, ובין היתר הכניסו גם את נוסח תימן, יש אפילו פה בחוץ, אבל תראו שעל המילה מהם סתומים ומהם פתוחים השאירו חלל. חלולים חלולים נשאר כמה חלל, לא הסבירו כלום, ועוד מעט נראה שיש קצת קושי להסביר את זה. אבל לפני כן רוצה להדגיש, פה בנוסח שלנו, ובורובה נגובים נגובים והחלולים חלולים, לא חלולים חלולים, ויש בזה ויכוח גדול בפוסקים, ואיך שהתברר, בכל ספרי הקדמונים זה הנוסחה, גם ברמב״ם, לא מדבר ברמב״ם בדפוס, ברמב״ם האמיתי, גם כמו שחתום על ידי הרמב״ם, שברמב״ם פרקן למשל, שמה 16 כתבי יד, מתימן כתוב חלולים. וגם בספר שחתום על ידי הרמב״ם, אבל המדפיסים לא הבינו את זה. אבל אני חושב מה הסיבה העיקרית למה שינו את הנוסחה הזאת, כי יש ג'מו דריו חלולים חלולים, ג'מו דריו רמח 248, כנראה ג'מו דריו זה כל כך מסחה בעיני אנשים. כן, יש אנשים אוהבים ג'מו דריו, אז חלולים חלולים זה ג'מו דריו מסחה בעיניים. חלולים, תעשו חשבון, חלולים חלולים זה ג'מו דריו רמח. סייחת זה שמה היה, אני אבריך לרעיון לתרס את זה. אתם יודעים, חלולים חלולים, וזה יש מדרש תנחומה. כתוב את זה במדרש תנחומה פרשת שמיני. האמת היא שהרבה טוענים שבתנחומה יש הרבה הוספות. שם כתוב למשל גם להניח התפילין של הראש. יש כאלה טוענים שהוסיפו, זה לא, יש בתנחומה הרבה דברים לא מקוריים, לא מחזל. הוסיפו, אז ככה זה לא מוסמך, זה לא טענה. כאילו להביא ראייה שככה זה מנוח הזה. אז גם יש גם על זה. אבל אני רוצה ליישב את זה, שישאר את ג'מוד הריוע. אתם שומעים? מה ההבדל? כמה ההבדל בין חלולים חלולים לחלולים חלולים? 12. פשוט מאוד, תיקח את החשבון של האותיות והכתיבות, עם הכולל, זה בדיוק אותו ג'מוד הריוע. זה בהחלט מסתדר יפה. חלולים זה 5, ועוד 5, הכתיבות, ושתי מילים, 12, בדיוק זה אותו החשבון, אותו מכוון, אותו דבר. עכשיו, עוד דבר שלא שמו לב אליו, אשר יוסר את האדם בחכמה, מביאים את פירושים, כן, כן, ו... אני חושב שבנוסח תימן צריכים להדגיש, המעריץ יש לו דבר חידוש בברכה הזאת שלא ידוע. אני חושב שלא מביאים את זה בכלל בספרים, כולם בדרך המפרשים, גם בשולחן ערוך כתוב מה פירוש בחוכמה, שהבריאה של הגוף זה בחוכמה נפלאה. או בגלל שהגוף הוא מלא רוח ובכל זאת מחזיק את הנשמה בתוכו. זה פירושים שמובאים בראשון שלנו. המערית מביא את הפירושים האלה, אבל הוא לא כפירוש העיקרי. הפירוש העיקרי אומר דבר אחר. הפירוש הראשון שהוא אומר בסתם, זה הפירוש שכתבו הוא נתן לאדם חוכמה. פירוש נפלא, ואולי בראשון אולי צמאים על זה. עכשיו מי דבר עכשיו על החוכמה של האדם? מדברים על הגוף. אבל כשמתבוננים רואים שזה פירוש אמיתי. אשר יוסר את העולם בחכמה. כי אם אתה מדבר על שהבריאה של הגוף בחכמה, זה לא רק באדם, גם בבעלי חיים. הבריאה של החתולים וכל הבעלי חיים. הבריאה שלהם בצורה חכמה מאוד. למה אתה מדבר פה אשר יוסר את העולם? מובן. אז מדברים ש... בעצם זה פסוק מפורש. מורה בו מעזך האדנה, כולם בחכמה עשיתה. אני חושב שיש פה דיוק גדול. אם היה הכוונה שחוכמה של השם, אז צריך אשר עושה לך אדם בחוכמה הזאת. החוכמה של השם, אבל לא סתם בחוכמה. חוכמה, ודאי שהגוף של הבריאה של אדם פלאי פלאים מה שיש בגוף, כל דבר קטן בגוף, איך זה מורכב, כל כך הרבה דברים, אפשר לדבר שעות על גבי שעות, רק להסביר את החוכמה שיש בגוף של האדם, שרואים את המבשריה הזה הלווה, שאדם יראה את כל דבר מתוכנן בצורה, ואין שום דבר בגוף מיותר, והכל נחוץ, והכל מסודר, הפלא ופלא, לא בית חרושת אחד. מיליוני בתי חרושת בגוף של האדם, וכולם מתואמים אחד עם השני, אז אתה צריך להגיד בחכמותו, לא בחכמה. גם מרבו מעזף האדנאי, כולם בחכמות החוזי, לא כתוב בחכמות החוזי. אז גם שם אמר את מסביר בחכמה, הכוונה שנתן לאדם חכמה. נתן לאדם חכמה. ובגוף של האדם, היצירה של הגוף של האדם, אדם זקוף, הפנים למעלה, זה היצירה שלו היא בחכמה. טוב, זה אני חושב שצריכים להדגיש אלה שמדפיסים, כמה שיש סגולה לחולים, וכתוב שהברכה הזאת מובא בשם גדולים וצדיקים, שאדם יאמר את ברכת אשר יצר בכוונה, ואפילו מתוך הכתב, כדי שעל ידי זה יכוון, שכמובן יש צדיקים שמסתכלים על השמיים, מה לך העולם? ואז כאילו, ולהגיד את הברכה בהתפעלות ולכוון, ואז זה סגולה לבריאות שלמה, סגולה שיחס ושלום למנוע מחלות. אז אתכם מדפיסים את זה לרפואת כל מיני חולים, אז את הפירוש הזה צריכים להדגיש. אבל מה נשאר קשה? לפי הנוסח שלנו, בנוסח שלנו נוסף כמה מילים שאין בנוסחאות אחרות. מהם שדומים ומהם פתוחים. בנוסחאות אחרות זה לא כתוב. ויש טוענים, זה לכאורה מיותר. נגובים נגובים, והחלולים חלולים. מהם שדומים ומהם פתוחים. הם טוענים, זה אותו דבר. כי נקבים נקבים וחלולים חלולים, זה פירושו סתומים ופתוחים. למה הם חושבים ככה? כי ככה יוצא מרשי. ככה עוד מעט נראה את רשי, לשון רשי בגמרא מסכת ברכות. אבל אתם יודעים, צריכים לדעת כבר, אומרים, הרבה פעמים שואלים על הרמב"ם קושייה. איך הרמב"ם כותב כך וכך? הרי בגמרא מפורש, הפוך, קושייה על הרמב"ם. אחר כך, כשלומדים טוב, רואים שבעצם הקושייה זה לא מהגמרא, קושייה זה מרשי. רשי הסביר את הגמרא, לומדים את הגמרא עם רשי, ואז מבינים, אז עכשיו חושבים, הנה כתוב בגמרא אחרת, אתה למדת כמו רשי. הרמב"ם לא למד רשי, הרמב"ם לא ראה את הפירוש של רשי, אולי בסוף ימר. הרמב"ם לא ראה את הפירושים של הקדמונים, של הגאונים, לא רשי. הקושייה היא לא מהגמרא, בגמרא יש לו פירוש אחר, שלא מתחיל הקושייה, שלא פשט אחר. אז גם פה בעצם השאלה שלהם, בגלל שהלכו כמו רשי, אבל השאלה הייתה שגם מעריץ מביא את רשי. ולא מביא פירוש אחר. אז חידדו פה, אז פה השאלה קצת יותר קשה. רש"י מסביר, אומר ככה, המעריץ מביא ראיות לגרסה חלולית. המעריץ כותב ככה גרסה בכל סידורי תימן, ככה גרסת הרמב"ם בכל סידורי תימן. וזה גם בגמרא שלנו זה ככה. אז ורש"י מסביר, גם רש"י קורץ ככה, אם יפותח אחד מן החלולים, מה זה חלל? חלל. דבר, כאילו מקום שמרווח, כמו חלל העולם. אז יש בגוף איברים שהם חללים, חלב הלב, או הקורס, או המעיים. ומה זה יסתם אחד מהם? מן הנקבים. כגון הפה או החותם או פי הטבעת. זה הנקבים, הפתוחים. אז אומר רש"י, יפותח גיא החללים, יסתם גיא הנקבים. אז רש"י יש לו רק את ההמשך. מהם זה אומר, פותחים לא כתוב ברש"י. אז רק יש רק את ההמשך, ואצלו זה הפוך, שאם יפותח, מה יפתח? החללים, או יסתם הנקבים. נקב הוא פתוח, אז אם יסתם לא יכול להתקיים אפילו שעה. אז הם שואלים, אז מה זה מים סתומים ומים פתוחים? זה בעצם אתה אומר, חוזרים על אותם מילים. זה השאלה, זה שאל אותנו, שאל את זה,
ידידנו הרב ישי נגר מיהוד הבאת את השאלה בזמנו, ואתה אחר כך הוא שלח לי את זה בכתב. הוא אומר שחיפש בספרים, לא מצא אף אחד שמדבר על זה. שאל אנשים, שאל תלמידי חכמים, אף אחד לא מצא תשובה. הוא כותב ככה, זה כבר כפדה לטבת, הוא רוצה לו עירה. לכבוד מור, אתה מחיה על דתנו, מעין נתיבותינו, מפיו ומחיבוריו אנו חיים, יערך השם יאמר בטוב. באתי בשורות על גרסתנו ברכת השם יוסר. מהם שזומים הפרחים, נסתמו עינינו. נסתמו עינינו, מה המילים האלה, להבין. נשמח שיוער עינינו כדרכו בשער עינינו, בפרט בעינינו לידות אמן, מי יכאב את כאבה ויחוש צערה, על אי הבנת הגרסה, חוס מקטר. פירוש לה שם עשה ברכות, אם מסתובב מחוננו ייפותח, גרסת מלך הבנו הסדר שונה, ייפותח גאי החלולים, מסתובב על הנגבים. הנקב שהוא פתוח סגור. ומעלית בעצם מביא דברי רש"י, אם כן צריכים להבין, מדוע הגרסים, מהם סלומים, מהם פתוחים? א', זה מה שאמרנו קודם, נגבים מגבים. מדוע לכפול את זה? ב', אי אפשר לומר שזה כפול, כי כתוב מהם, מהם, משמע שזה חוזר על שניהם, או על חללים, ומחלק בהם עצמם. אם לא כן, מה מהם? יאמר סתומים ופתוחים. או ברבו הנגבים פתוחים. אולי אפשר לבאר, מהם סתומים זה רק על הנקבים ועל החללים. אם נמצא שישנם נקבים בדרך כלל מסתומים, אומר יש נקבים שבדרך כלל מסתומים, כגון פי הטבעת, חללים בדרך כלל פתוחים, נקראים סתומים ופתוחים, פני רגילו אותם בדרך כלל רוב הזמן. ומה שכתוב עם מסתובב, הכוונה יותר מכדו הצורך. כאן זה מצאנו את הלבוש, הוא פרש שיטתם, הכוונה יתפתח יותר מהצורך, אבל עיקר פירוש הלבוש שם הוא לא מתאים, לא היה תשפי לגרסתנו, ונראה אדוננו מארץ, הוא לא הלך בדרך הזאת, כי הוא הרבית רש"י, שאם נסתם כעל נקמים, לפי דברנו, אז אל תרעב. עד כאן דברי דברה, יהיה רצון שתשובת קטר תאיר את הדברים, ישי בן אילן, אליהו בן סעיד. כן, זה שם ברוך הוא שחרפו השלמה לאביו, ידידנו אילן, אליהו בן רבי סעיד, בתוך שוער כוח העם ישראל, אמן. אז מה שאני חושב זה ככה. זה נכון שהמעריץ הביא את רש"י, אבל לא שהוא הביא את רש"י ושזה מתאים לגרסה שלנו, כי המעריץ הביא את רש"י רק כדי להוכיח שרש"י גורס חללים. המעריץ הרי, חיבור עץ חיים, המטרה העיקרית שלו זה להעמיד את נוסחאות אבותינו. בזמן המעריץ נהיה הרבה שינויים בנוסחאות ובמנהגים. כמעט היו גם מה שדמנו בעבר, היה מלחמות, היה מאבק ומריבות. הנשיא של הקהילה רצה להכריח את הקהילות שהשאירו חנות הדמה, ואז כיוון שיש הרבה ספרים שהיה בהם נוסחאות אחרות, אז היה ויכוחים בין התלמידי החכמים. אז בא מעריך להעמיד את נוסח תימן. אז המגמה הראשית שלו, הוא הביא את רש"י להוכיח שאפילו רש"י ככה גורס. אתה חושב שזה רק לנו? ויש לנו מקורות מפה ומשם, וככה הצליח, בזכות זה הצליח מעריץ להעמיד את נוסח תימן על מכונו, כי אם לא כן, רבו הנרדפים על הזוחלים. כמעט, מרוב, כיוון שהתחילו לבוא ספרים מארצות חוץ, הדפוס התחיל בעולם נפוץ, התחילו לבוא המון ספרים, המון סידורים, ואנשים למדו את הספרים, אז אמרו, כתוב ככה, חלולים, כמו דריה רמח, טוב, צריכים לשנות. ואז כתוב ככה, כל דבר עשו שינוי את כל הנושא, לולא שמעריץ עמד בפרץ ולהוכיח ולהביא ראיות והוכחות לגרסה שלנו, השתכח נוסח תימן. אז זה המטרה שלו, הוא הביא פה רק בשביל חלולים. אבל הנקודה הזאת, ודאי שיש הוכחה טובה מראשי. עכשיו, מה שזה לא מתאים לנושא שלנו על דברים אחרים, זה לא נפקא מינה לו, כי לא זה הנקודה. העיקר שהוא גורס חללים. עכשיו, לשיטתנו, איך יתפרש? בוודאי שצריך קצת להגיד את זה בשינוי. מה שנראה לי, שצריכים להסביר ככה. נגבים נגבים, וחללים חללים, אנחנו מסבירים לא כמו רש"י. לפי הגרסה שלנו, זה בהכרח לא הולך בשיטה של רש"י. דהיינו, יש דבר, יש נקב. עושים חור. אם אדם יעשה משהו, זה לא יקרה נקב. נקב צריך להיות מפולש, מעבר לעבר. זה יהיה נקב. אם יהיה קצת, אם מישהו יעשה פתח, זה לא נקרא שזה נקב. נקב. עכשיו, יש בגוף נקבים, אבל ארוכים. נגיד, האוזניים. אז יש נקב, מגיע עד מקום מסוים, זאת אומרת, זה נקב ארוך. או השתבשת. או כל החללים שיש בגוף. יש כאלה אומרים שהנקבים, נקבים, מכוונה גם על הנקבים שיש בעורש. מובא הפירוש כזה באליה רבה. שדרך זה מזיעים. יש הרבה נקבים כאלה. יש בגוף הרבה נקבים. זה נקבים נקבים, לא, כשאני אומר נקב אני לא מתייחס לפתח. מרש"י נראה נקב הוא מגדיר מה שיש פתח מחוץ לגוף, כמו הנחיריים. אז זה נקב, האוזן. אז
עכשיו, והחלל זה המקום, כמו שהוא אומר, חלל הלב, חלל הקורס. עכשיו, נראה לשיטתנו שכשאמרו נקבים נקבים, לא התייחסו לפתח, אלא לכל האורך שלו. נגיד, הוושט יש לו אורך מסוים. עכשיו, באיזשהו מקום מסוים זה נסגר. אז, וגם החללים, הלב, וכי הלב הוא סתום. הלב, יש לו פתחים מסוימים בשביל המעבר של אדם. הריאה, יש צימפונות, איפה זה עובר. אז אם כן, כשאתה אומר נגובים נגובים וחללים חללים, עכשיו, לא דיברתי על ההתחלה והסוף, על הקצוות. אני מדבר על כל האורך שלהם. כמו שבחלל אני מדבר על החלל הפנימי, אז גם בנקב אני מדבר על כל המחש שלו, על כל האורך שלו. זה הנקב. עכשיו אני אומר, זה נגובים נגובים וחללים חללים. מהם סדומים ומהם פרוחים זה חוזר על שניהם. לא כמו רשי, רשי מסביר שלפי רשי, כאילו אם היינו לוקחים את רשי לפירוש שלנו, מהם סדומים זה חוזר על הנקבים, והפתוחים זה עושה אותו דבר. לא, גם הנקבים וגם החללים, חלק מהם סדום וחלק מהם פתוח, חוזר על שניהם. שאם יסודם אחד מהם יפודח בין הנקבים ובין החללים, כי יש חלקים מהם שיש בהם בקצוות, כי עד עכשיו במאה נגובים נגובים וחלום חלום לא התייחסי לכתבות, התייחסי לגוף שלו, לעיקר שלו, ועכשיו בהמשך אני מתייחס לזה. אז כן, הכל המגמה בשאלה. הכל הסתדר, ברוך השם.
בין הנקבים לחללים מה ההבדל?
שאלה צרים ואלה עבים. כן, נקבים זה צר, נקב זה צר, וחלום זה נפוח.
תחינו הרבה.
אתה מסיים? ברוך אדון אל העולם ומן העולם. כן. לא יודע אם אנחנו נוכל נחל נכון נחל גם בישב ורשם לך גם בישב גרון שעורם ומכירים 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 ומכירים